טוב, שלום לכם. בוקר טוב, ברוכים הבאים לסדנה שלנו על הוראת התנ"ך עם אתר התנ"ך. האמת היא שזה עשוי להיות די משמעותי להבדל בין אנשים שלא מכירים את האתר בכלל, שזה יכול להיות דבר כזה, לבין כאלה שמכירים, נעשה ככה, מי לא מכיר בכלל את האתר, לא יודע איך משתמשים בו בכלל, בסדר. אנחנו נבקש...
רגע,
שאלנו, רגע, מי... רגע, רגע, בסדר, okay. טוב,
אני... מי כן נכנס אליו ללמוד, אוקיי? Okay. מי כאן נכנס אליו כי הוא מלמד והוא מכין עם זה שיעור? אוקיי, הבת של הרב שוקי, מופיע, אוקיי? מציע הסדר, אז אנחנו נרצה להציע פה, חוץ מהמאגר העצום שיש לכל מי שרוצה ללמוד תורה, להכין פרשת שבוע, דרשת בר מצווה וכולי, וללמוד כמובן תורה לשמה, אז אנחנו רוצים להציע גם אפשרות של הוראה עם האפשרויות שיש באתר שהן הולכות ומתפתחות מדי יום ביומו.
כן, רק לפני כן אולי נציג את האנשים, סמדר שלום.
אני מורה לתנ"ך, מרכזת תנ"ך בנווה חנה, וגם קשורה לאתר.
קשורה לאתר, שוקי רייס, ראש החוג לתנ"ך. מאחורה רנית צדן, מנהלת אתר התנ"ך. אני אבקש ממנה, נתנה לו פה, לאלה שלא מכירים בכלל, ככה לראות שהם מסתדרים ככה בהמשך. אני אציג גם את שמואל קורנבליט, שהוא מנהל את אתר התנ"ך בספרדית, שהוא בהקמה. אנחנו מקימים את אתר התנ"ך בספרדית.
תגיד שהיום הוא גם.
באנגלית הוא כבר קיים, אתרה סנובל מובילה את האתר באנגלית. אז האתר הוא באמת מאגר, מאגר של שיעורים ושל מאמרים ושל חומרים.
של פרשנות.
אני מראה לכם לרגע את דף הבית, אנחנו רואים, הוא פתוח תמיד בפרשת השבוע. אנחנו רואים בפרשת השבוע, ובכל פרק, כל פרשה שנפתח, יש בו שמש של הקשרים על אותו פרק או על אותה פרשה. כאן זה פרשת דברים, אז יש לה נושאים. אני גם לא אפתח את כל זה כי יש לי הרבה מה להראות לכם. אתם במשך הזמן תשחקו עם הדברים וחלק מהם תגלו בעצמכם. אם אני אתחיל כל דבר לפתוח, אז לא נעשה את מה שאנחנו רוצים לעשות היום, כי יש לנו באמת כמה פעילויות שהם לאט לאט ישודרגו, ובסוף גם נעביר את השרביט אליכם. אז נושאים של הפרשה, מקומות שמופיעים בפרשה, פרשת דברים, משופעת במקומות, במסעות ישראל, מאמרים שיש על פרשת דברים, שיעורים, למשל שיעורי ימי העיון, אבל לאו דווקא, קצרים, הכוונה היא פוסטים, סרטונים של 3 דקות, יושבת פה חביבה, אנחנו צילמנו אותה על כמה סרטונים על תהילים ואולי גם על ספרים אחרים וכולי, וגם מאמרים של 200 מילה, כדי שמישהו רוצה לדעת משהו על הפרק או על הפרשה על רגל אחת, עושה את זה דרך הקצרים, דמויות וכן הלאה. יש סרגל שמלווה כל ספר וספר שפותחים, גם בדף הבית, רק אני אראה את זה פעם אחת, למשל ספר שמואל ב', זה הסרגל שלו, הסרגל שלו הכוונה היא מה שמלווה את התוכן שלו מתחילתו ועד סופו, זה פעיל, וגם כשנכנסים לתוך דף התנ"ך, עוד מעט נראה גם נעבוד על זה, ישנו סרגל פעיל שעוזר לנו להתמצא בספר ברזולוציה יותר גרועה. כך גם על הפרק היומי, פרק היומי זה הפרויקט של 929, אנחנו רואים קצרים, מאמרים, נושאים, פה יש פחות הקשרים, זה לפי מה שאנחנו מעלים, כך זה קיים. כאשר, אם אני אלחץ פה ואני לא אלחץ פה עכשיו, אז יש פה כפתור של לימוד הפרק היומי. מי שרוצה להתחיל ללמוד פרק יומי כל יום, לוחץ על הכפתור הזה, וגם יכול לשמור לו את זה באופן כזה שזה כל יום מתעדכן. היום נמצאים, יש לי היום שיעור פה בימי העיון, על תהילים קופיוד. תהילים קופיוד זה הפרק היומי שלומדים היום, ואת זה אפשר לראות דרך זה. ימי העיון בתנ"ך, האתר לובש חג. כל השיעורים הגדולים של ימי העיון מצולמים ועולים לאתר. אלו שיעורים שהיו אתמול, כמעט כולם עלו, יוני גרוסמן עדיין לא עלה לאתר, לכן הוא בצבע אפור, רגע שיעלה לאתר.
למה
יעקב לא עלה? למה השיעור של יוני עוד לא עלה? הוא עדיין באפור כי זה עוד לא עלה, כשזה יעלה, אז... והשיעורים של היום, מופיעים פה בהמשך, נעזוב את זה עכשיו. חידושים, יש כל מיני חידושים. כל מיני חידושים באתר, כגון פרויקט מקראות, חוברות מרכז הדרכה לתנ"ך שאנחנו מעלים, שניתן יהיה להוריד אותם, קונקורדנציה ומילה מנחה, שזה פרויקט משותף עם אתר אחר, אני אראה לכם את שימוש בזה, אראה לכם שימוש בזה היום, מגדים הופך להיות דיגיטלי, גיליונות נחמה לייבוביץ', האתר נמצא בתוך האתר, פירוש הדל התורה, פרויקט של יונתן בסי שעלה כולו ב-PDFים לאתר, והכוונה היא לעלות יותר ויותר, כך שהאתר הזה ישמש שער ללומדי תנ"ך לכל דבר ועניין. אנחנו נסתפק בתצוגה המינימלית הזאת, כי באמת אנחנו רוצים להתחיל ללמוד. אז הפרק שאותו אנחנו נלמד, שבעצם, שוב, השיעור הזה, הסדנה הזאת בעצם מיועדת למורים, ולכן אני רוצה להדגים לא רק איך לומדים באתר, אלא איך אפשר ללמד באתר. סמדר, שלום. אוקיי. איך נכנסים לכל פרק בתנ"ך? אז יש המון המון דרכים לעשות את זה. אפשר לעשות את זה דרך הסרגל. נגיד, אני עכשיו פה בספר דברים, אם אני אלחץ פה, זה יכניס אותי לדף התנ"ך בפרק K בספר דברים. זו דרך אחת. אפשר לעשות את זה מפה, לקריאת הפרשה במלואה על פרשת דברים. אפשר לעשות את זה מפה, שאני בוחר איזה פרשה שאני רוצה ולוחץ אליה ויכנס אליה. וכן הלאה וכן הלאה. הדרך הכי פשוטה היא לפתוח תנ"ך, ואנחנו לומדים עכשיו פרק קטן בבראשית, פרק כ"ט, זה מה שלחצתי, לחצתי על זה, והנה אני נמצא בדף תנ"ך, דף התנ"ך בראשית, פרק כ"ט, פסוק א', אתם מוזמנים תוך כדי זה גם לעשות את זה, אם כי את הפעולות שלכם באופן אינטנסיבי יותר נעשה בחלק השני של הסדנה שלנו. מה שאני רוצה להראות לכם עכשיו זה שימוש בדף תנ"ך. אני שמעתי רעיון יפה ממסמדר לקרוא לזה תנ"ך מסך. כלומר, אני רוצה להדגים לכם את החשיבות, ודרך אגב זה לא רק דרך אתר התנ"ך, זה בכל תנ"ך שתשתמשו בו כמסך. היתרון בכיתה שפותחים תנ"ך על המסך, אני רוצה להדגים אותו באופן משמעותי. זה לא שאנחנו מציעים לסגור את הספרים, לא מציעים להחליף אותם, בטח לא בשבת, כרגע, עדיין. אבל בואו נראה איך במהלך שיעור אני יכול לפתוח פסוקים בתנ"ך ובמסך, ואיזה אפקטיביות יש לזה ביחס לתלמידים. אני רוצה לעשות לקחת באמת הדוגמה שכל אחד מכם מכיר אותה, דוגמה מאוד 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 קלאסית. הדוגמה היא ורחל ביתו באה, נכון? כך כתוב כאן בפסוק ט' כתוב פעם שנייה, ובפסוק ו' כתוב פעם ראשונה. ויום אמר שלום אמרו שלום, הנה רחל ביתו באה עם הצאן. כולכם מכירים בוודאי את ההבחנה הידועה שבפעם הראשונה קוראים את זה באה עם הצאן, ופעם שנייה קוראים את זה באה עם הצאן, וההבדל שביניהם. עכשיו, ללמד את זה תלמידים זה אתגר, מכיוון שאנחנו צריכים להראות להם מה אנחנו בדיוק רוצים שהם ישימו לב בתנ"כים שלהם, שמצאו את זה בתנ"כים, כיתה של 30 או 20 תלמידים, שכל אחד ימצא את המילה באה, פסוק ו', קל להגיד, תמצאו בפסוק ו', תראו איפה הטעם. מה זאת אומרת תראו איפה הטעם? איפה זה נמצא, כן? ותשימו לב להבדל בין המילה כפי שהיא מופיעה פה וכפי שהיא מופיעה פה. עכשיו, אני רוצה להראות לכם כלי שהוא לא שייך דווקא לאתר שלנו, הוא באינטרנט בכלל, קונטרול F. אם אני עושה קונטרול F, אני מחפש מילה שנמצאת בדף שלפניי, קונטרול F, ואני כותב באף. ברגע שאני עושה את זה, המילות הללו הן מסומנות. עכשיו, אני כבר מראה לכם את החזון שלנו, שאנחנו מקווים שעוד השנה יהיה יכולת למורה לסמן מילים בכל מיני דרכים. עוד מעט אני אראה לכם דוגמה שכבר קיימת באתר, מילה מנחה. אבל כאן אני מראה לכם כלי חיצוני, זה כלי חיצוני. אני על ידי כלי חיצוני של חיפוש, אני מסמן את המילים, סימנתי את המילה באה. עכשיו, אני רוצה רגע להעלים, תסתכלו פה בצד ימין, יש כפתורים. אני מעלים את טעמי המקרא. על ידי לחיצה, אין לי טעמים. ואני אומר, אני מציע לכם דרך ללמד את זה, אתם יכולים לבחור את הדרך שאתם רוצים, אפשר לעשות את זה ככה, אפשר לעשות את זה ככה, אבל למשל, לקרוא את המילה הזאת, את המשפט, ויאמר להם השלום לא, ויאמרו שלום, והנה רחל ביתו באה עם הצאן. אי אפשר לקרוא את זה אחרת, אני לא יודע דרך אחרת לקרוא את זה. ואחרי זה פסוק ט', עודנו מדבר עם אב ורחל באה עם הצאן אשר לאביה, כי רואה הוא לשאול אותם, אתם רואים איזשהו הבדל? בין הבאה הראשונה לבאה השנייה. ועכשיו אני מבקש, שוב אני לא עכשיו מתעקש על הדידקטיקה והדרך לעשות את זה, סמדר בטח יהיה למה להגיד בצדק, כי מנוסה ממני בתחום הזה.
יש דף
אורמות
שאפשר
לקבל את אנחנו עובדים על זה. אנחנו עובדים על העניין הזה של דף הוראות, כרגע לא.
דף סרטונים.
כן? אז אני עכשיו, סמדר רוצה לעשות את הפעילות עם הטוש?
לא, לא, אין לי פה את הטוש, אבל גם אמרו שיראו יותר טוב על מסך. אבל עקרונית ברוב הכיתות יש ברקו שאפשר להקרין על לוח בלי מסך, כמו שגם פה עקרונית, אני פשוט אראו את זה פחות, אבל אנחנו נשאיר את זה ככה. אבל במידה ותלמידים כן יודעים קצת מה המקרא, למרות שבאמת זה נקודה קצת כואבת, כי זה לא בדיוק בתוכנית הלימודים, לפחות לא בתיכון. נגיד, נניח תלמידי, יש תלמיד שיודע לזהות, הוא מסמן פה בעיגול את האלף שיש מתחתי התתם, כן, שזה לא הניקוד אלא סימן אחר, ואת הנקודה שיש מעל הבית. בסדר, עכשיו זה כבר נראה אחרת לגמרי לדבר איתו על הבאה הראשון לבאה השני, מסמנים פה, אפשר לראות, כל הכיתה רואה יחד מה זה הטעם הזה, כי הרי זו נקודה, רוב הילדים בכלל לא רואים, והם רק עושים למורה, כן, כן, תעביר יאללה, כן, לא יודע על מה את מדברת. אז כולם רואים על מה אנחנו מדברים, ואז אני יכולה לפתוח את רש"י, אחרי שראינו את ההבדלים בין באה לבאה, ואני יכולה לשאול אותם איך זה נשמע להם וכולי, אני מפתח את רש"י.
פה בצד ימין, מגירת ההקשרים אנחנו קוראים לזה? עוד מעט יש סדנה שנעבור ביניכם. אני אסביר עוד פעם.
אנחנו מדגימים איך זה הזדמנות ללמד אחרת קצת בעזרת הכלים הדיגיטליים,
יש פה מגירת הקשרים בצד, תרגומים, פרשנות, מפות, מאמרים, שיעורים וכו'. אנחנו פותחים את הפרשנות. ואני רוצה לפתוח את רש"י. אז יש לנו פה כל הפרשנים שכרגע נמצאים בידינו, שזה לא כולם, אבל אנחנו מעוניינים עכשיו רק ברש"י. ואני לוחץ פה, תסתכלו, אתם רואים את העכבר שלי, פסוק ו', אני לוחץ על המילה ונפתח לי רש"י הזה. בואו נראה מה אומר רש"י. רש"י מאוד ידוע, אבל כמה קשה ללמוד אותו כשאנחנו לא רואים את זה כל כך ברור מול העיניים.
אופס,
ברח לי. אומר רש"י, הטעם באלף. כלומר, הטעם זה טיפחה, כך קוראים לטעם הזה, זה טיפחה, הוא נמצא מתחת לאלף. ותרגומו, אתיה. מה זה אתיה?
מה?
תלמידים לא יודעים, אנחנו אמורים צריכים להגיד להם, בעבר, כן?
שם. שנייה, תמשיך להמשיך, שאני יכולה כבר פה לכתוב מעל הרש"י הזה, כי זה הרי תנ"ך מסך, זה כתוב לי על הלוח. אני יכולה לכתוב בסוגריים מעל הארמית, בעבר, אוקיי? תמשיך, בסדר?
בפסוק ת', בפסוק ת' כתוב, ורחל באה. ורחל באה, בעבר. הטעם למעלה, למעלה לאל. מה שאנחנו אוהבים לומר לאל. מה זאת אומרת לאל? פה, למעלה, בחלק העליון של המילה. הנה, אני ממש מראה להם, מדגים לתלמידים, זה נמצא פה למעלה, ותרגומו, אתת, כלומר, בא בעבר. למי שעדיין לא הבין, מה שהתורה אומרת פה, מה שרש"י אומר פה בתימי המקרא אומרים, שכאן עומד יעקב ואומר להם, אתה מכירים את רחל? אז אומרים לו, כן, אתה רואה אותה? הנה, היא בדיוק נמצאת שם, קילומטר מאיתנו, היא באה עכשיו. היא באה. תהליך ההגעה שלה מתרחש כרגע. הלאה. ואז הוא אומר להם, למה אתם כבר עושים את המקנה, לא נוכל, טה-טה-טה-טה-טה, עוד הם מדברים, עודנו מדבר עמם, ורחל באה עם הצון, היא כבר הגיעה, היא נמצאת, היא כבר עכשיו נמצאת בסביבתם הקטנה, דברים פשוטים באמת, ואז הוא רואה וניגש אליה וכו' וכו'. וזה ההזדמנות גם לפתוח, כי אם רש"י מביא כתרגומו, אז זה גם ההזדמנות לפתוח תרגומים. הנה התרגום שלנו, אני פותח את תרגום. אני פותח תרגום אונקלוס, ואמר להון השלום לה, ואמרו שלום, והר רחל ברתי, אתיה עם אנה, עם הצון. ובפסוק ת', עוד הוא ממלא לי עם ההון, ורחל אתת עם אנה, אנה, כן? ברוק ית ענך, צונח, צדיק ועין מתחלפים. אז הנה הזדמנות ללמד תרגום. הנה הזדמנות ללמד רש"י, דברים ידועים שמלמדים אותם כבר מאות בשנים את ילדי ישראל. לא אומר שאי אפשר ללמד את זה אחרת, אפשר לכתוב על הלוח ולהתחיל להגיד, אבל כמה מה שכתוב על הלוח והתנ"ך שלהם לחצי מהכיתה באמת תופסים, הנה הזדמנות, ואני לא מדבר על היום שבו, ואני חושב שהיום הזה הוא לא כל כך רחוק, שלחלק מהתלמידים שלנו כבר יהיו טאבלטים, אולי אפילו לכולם, ומה שהם רואים אצלי הם גם רואים אצלם, והנה אני מסמן להם את זה, והנה הרווחתי שהם יודעים את המילה הבאה לבאה. זו באמת דוגמה פשוטה מאוד, דוגמה פשוטה מאוד ליתרון, לא פשוט דווקא לאתר התנ"ך, ליתרון של תנ"ך מסך, כפי שסמדר קוראת לו, חזותית, לראות את הדברים, לממש אותם בהוראה בכיתה. זה לא אומר שכל הזמן צריך ללמוד ככה, אבל המורה שמתכנן את זה מראש, ידע להגיד לעצמו, אני פעם בכמה שיעורים רוצה לפתוח להם את זה, רוצה שכולם יבינו ויתמיעו את זה אצלם. אני עובר לעניין הבא שלנו ואנחנו רוצים להתקדם בלמידה. כן.
בעניין הזה, אחד היתרונות הגדולים במחשב זה שאתה יכול לעבוד עם המון מסכים בו זמנית. עכשיו הבעיה. אז אני פתחתי תוך כדי מילון ארמי עברי.
אוקיי.
והגעתי אין בתוך אתר התנ"ך, יש בתור אתר של הפורטל
הדתי.
שם זה ברוך. כי אתת, התרגום זה בא, ואתיה, התרגום זה בא. נשארנו בברוך.
איך קוראים לך?
מנחם.
מנחם. אנחנו, הדיגיטציה, לא, לא, זה מצוין מה שאתה שאלת, כי הדיגיטציה לא באה לפתור את כל בעיות העולם. מה שאתה מעלה עכשיו זה שאלות של מחקר, ארמית תלמודית, ארמית מקראית. לא רק שהדיגיטציה לא פותרת את בעיות העולם, היא לפעמים אפילו מציפה אותן יותר, והנה האתגר שלנו כחוקרים, כמורים, לעשות איזה שימוש משכיל. בסדר? זה ברור. טוב, אנחנו, כן, בבקשה.
אין בה את חרן.
למה? למה בפרק כ"ט אין את חרן? שאלה טובה, קושייה. למה בפרק כ"ט...
לא הספקתם?
כי תקלה, זו תקלה, זה אמור להיות שם. חרן אמורה להיות שם, נגיע למפה עוד מעט, זו תקלה שצריך להבין למה זה לא קורה כך. טוב, אנחנו עוברים עכשיו לספר מלכים. אנחנו עכשיו בספר מלכים, רוצים קצת לראות את הספר, עלתה גרסה חדשה לאתר שבוע שעבר, מי שעוקב אחרינו מבחינתו כל דבר כזה זה התפתחות. דף התנ"ך נראה הרבה יותר ידידותי, תנ"ך הרבה יותר גדול, וברירת המחדל שלו שהוא נפתח ולא סרגל, זו הכרעה שלנו הייתה. אמרנו אנשים רוצים תנ"ך, לא בטוח שרוצים שהסרגל יפתח להם דבר ראשון. מי שרוצה לפתוח סרגל מיד יפתח אותו, אני אפתח אותו, וסמדר תתחיל ללמד אותנו את ספר מלכים עם הסרגל. יש לכם למעלה כפתור.
מישהו שמלמד בתיכון, שרק אני מלמדת בתיכון, יש פה עוד אחת, אוקיי. אז נגיד מילה, רק תראו על מה הוא לוחץ, הוא לוחץ על הסרגל.
הצג סרגל.
אוקיי. ותכף אני אגיד מה יש בסרגל. אבל אני אגיד למה לפחות ביסודי, בתיכון, בהוראה, הסרגל הוא מאוד מאוד משמעותי. כיום לומדים ב-י' י' א' י' ב' את פרקי מלכים. מתחילים בי' את שלמה ואליהו, מדלגים על הפרקים האלה, רק על הפיצול. לומדים לאליהו, מי שעושה דמויות מופת, תיכנס רגע לסרגל גם של, של מלכים ב'. לומד גם את פרקי אלישה שנמצאים פה, ואז שוב פיצול ממלכה, סוף מלכות ישראל, ועוברו לפרקים האחרונים, סוף מלכות יהודה. וזה החומר של י' י' א' י' ב'. בסדר, תלמידים לא מחזיקים ראש עם בכלל את הספר, כי עכשיו אנחנו בשלמה ואז רצים לאליהו, ואז לומדים על... רצים למלכות שומרון שם בסוף החומר של י' ועוברים לי' ב' לחורבן הבית על ידי בבל, ומבחינתיים זה חמישה ספרים שפתחנו כל שנה מחדש ספר אחר. אין קשר, כי זה בכלל לומדים סוגיות בתוך מלכים. עכשיו, ההזדמנות שהסרגל מייצרת היא שאני יכולה בעצם לעשות שיעור מבוא, אני יכולה להקדיש גם שבוע בכיתה י', לעשות סדר קצת על איך בנוי הספר. עכשיו, ברגע שאני מניחה יסודות מאוד מוצקים של המבנה של ספר מלכים, נתתי להם מתנה ל-י' י' א' ב', הוא יושב שם. עכשיו, באמת המבנה לפי הסרגל הוא מאוד פשוט, אני רק אגיד שיש לי בקשה שהרב שלי כבר יודע לסרגל ריק, אני מחכה שזה יהיה, ובעזרת השם זה יהיה, מה שם הסרגל ריק? החלוקה הזאת של הפרקים, אבל אני למשל הייתי רוצה לקרוא להם אחרת. בסדר, יש פה למשל מלכות שלמה, אבל לי למשל היה יותר נוח לקרוא לזה ראשית בית דוד. כי הסוף של ספר מלכים ב' יהיה סוף בית דוד. בסדר? אז יכול להיות שבמחילה מהדוקטור לתנ"ך, ואחרי שיש לנו הרבה דיונים, שלכיתה אני אעדיף לקרוא לזה ראשית בית דוד וסוף בית דוד, כי זה עושה סדר מאוד לתלמידים, ואומרים, זה נורא פשוט ספר מלכים. יש ראשית בית דוד, פיצול הממלכה, ואז יש אליהו הנביא, אחר כך יהיה אלישע הנביא, פיצול הממלכה, סוף בית דוד. וואי, איזה פשוט. שישה חלקים כל ספר מלכים. הם יזכרו את זה, י' י' א' י' ב', מבטיחה לכם. המבנים האלה, הסכמת האלה, יושבות מאוד מאוד טוב את המבנים בראש. אז גם ממלכות שלמה אני יכולה להסתדר ולהגיד שזה ראשית בית דוד.
הייתי שמה את זה בסוגריים. ראשית בית דוד, סוגריים מלכות שלמה.
אין בעיה, אבל פה אני לא יכולה להיכנס לתוך הסרגל.
לא, אני אומרת מבחינת התלמידים, מה ש...
נכון, אני יכולה, אפרופו, גם כשפותחת, אני יכולה להזכיר אליי מפה לכתוב על הלוח, לעתיד, הרב שוקי, יכול להיות שיענה לבקשתי ויאפשר למורים, שבעיניי זה דבר מקסים, או לתת לתלמידים פעילות, לתת כותרות ליחידות תוך כדי רפרוף, וזה יהיה חוויה נפלאה, כי זאת באמת הצעה של צוות הרצוג, היא לא ירדה מסיני, בסדר? היא לא קדושה, אבל היא בהחלט מאוד מאוד מנומקת ומלומדת. עכשיו, יש לי את מלכות שלמה, שאני יכולה כבר לראות שיש בה 11 פרקים, והרב שוקי אמר נכון כשדיברנו, רואים שזה תופס נפח מאוד מאוד משמעותי בספר מלכים א' שכולו, כמה פרקים? כף ב', בסדר? זה ממש...
חצי.
בדיוק, חצי הפרקים זה מלכות שלמה, ואחרי עצמי שנים מתחלק על פיצול המלכה ונביא, שנוכל כבר לשאול בשיעור מבוא, מה הקשר, למה אני צריכה לעשות פרקי נביא? מי זה הנביא? הוא בעצם מלווה רק את מלך ישראל, וגם אלישע שיבוא אחריו ילווה רק את מלך ישראל. מה, ליהודה לא היו נביאים? אה, זה החומר שאנחנו נלמד אחר כך בירמיהו, ישעיהו, יש להם ספרים משלהם, בסדר? אז לא לדאוג, גם ביהודה היה צריך נביאים והם היו. כל זה, כל המשחק הזה שאני יכולה לעבוד עליו שבוע, זה ממש להושיב את התבנית של הספרים, שזה נורא נורא ברור איפה אנחנו. ועכשיו אני אומרת להם, אנחנו עכשיו מתחילים את מלכות שלמה, אני יכולה לתת לתלמידים, אגב, יש את האלה, איך קוראים לזה? השורה השנייה של הסרגל.
יחידות המשנה.
יחידות משנה, שבעצם כל חטיבה גדולה יש לה יחידות משנה. אני יכולה במסגרת המשחק עם העבודה עם התלמידים על המבנה של הספר, לתת להם יחידות משנה, למשל, של א' עד י' א', אני לא צריכה אפילו לתת
גטבעים, כן?
זהו, תשימו לב אולי לנקודה הזאת, וזה גם חדש מהגרסה שעלתה השבוע. היחידה שאנחנו לומדים אותה כרגע, החטיבה שלומדים אותה כרגע, נקראת מלכות שלמה, פרקים א' עד י' א', בסדר? היחידות המשנה שנמצאות בתוך החטיבה העליונה, הן צבועות בעברות. היחידות האלה שייכות כבר לזה. כלומר, רק כשנלחץ על זה, הם ידלקו. והיחידה הקונקרטית שאני כרגע לומד, גם היא תהיה צבועה בסגול, אם אתם תראו אותה. אתם רואים? אנחנו עוסקים, וזה מה שנלמד עוד מעט, דוד והבישן ושונמית, ואחרי זה מרד אדוניה. כלומר, כל יחידה שפתוחה, צבועה תהיה בסגול.
עכשיו, מה שאני יכולה לתת תלמידים עוד לפני שאני נכנס ליחידה וכל עומד הקנדיים לשיעורי המבוא והמבנה, אני יכולה לתת להם את התיחום של היחידות הקטנות בתוך א' עד י' א', זאת אומרת להם עכשיו בחודשיים הקרובים אנחנו בפרקי שלמה. אני יכולה לתת להם את היחידות הקטנות, יכולה לתת כותרות ותיחומים שהם יחברו אחד לשני, תלוי ברמה של הכיתה. אני יכולה לתת להם את התיחום שהם יתנו כותרות. אני יכולה, בסדר, אפשר לשחק אם זה תלוי ברמה של הכיתה, כמה מידע אני אתן לה וכמה אני אדרוש מהם. כיתה ברמה גבוהה, אני יכולה לתת לה רק את התיחום ושהם יתנו כותרות. בכל מקרה, ככל שאני לשה איתם יותר את הרכיבים, כל פעם כשאני אפתח את התנ"ך מסך ואמרות הסרגל, הוא כבר ידבר אליהם. כי גם הם לבד גילו שהסיפור הזה זה דוד ואבישג ושונמית, ואחר כך יש על מרד אדוניה. הם ישבו, הקדש לי איזה שעה, שעתיים, שהם ישבו ונתנו כותרות בעצמם. הסרגל פתאום מדבר אליהם, הוא לא מונחת, אני לא, פשוט יש פוסטר בכיתה ענק, כל פעם שאני פותחת, הם רואים אותו והוא לא אומר להם כלום. הם כבר לבד גילו בעצם איך הוא בנוי ואיזה יחידה אנחנו נמצאים עכשיו, ואז אני יכולה להיכנס בכיף, להתחיל ללמוד בעיון, יושב להם נורא ברור איפה אנחנו. בסדר? ועכשיו אתה
מתחיל ללמד את ה... טוב, אנחנו סוגרים את הסרגל שלנו, ואנחנו רוצים להתקדם בלמידה מן המקום, הייתי קורא לזה החיצוני, למקום הפנימי העמוק יותר של לימוד הפרק. אז אני קצת אעשה לכם, למי שזוכר פחות, את התוכן של פרק א' בספר מלכים א'. אנחנו נמצאים ממש בימיו האחרונים של דוד המלך, המלך דוד זקן, אבישג השונמית נמצאת לצידו, הוא ממש נמצא באחרית ימיו, ואדוניה בן חגית פסוק A, בנו, אחד מהילדים שלו, זה שרואה את עצמו עכשיו ליורש החוקי מבחינת סדר הבנים והאימהות, לא נעמיק בזה כרגע, ואדוניה בן חגית מתנסה למואני המלוך. ויעש לו רכב ופרשים ו50 איש רצים לפניו, והוא עושה את זה דוד לא פסיבי, לא יודע, לא עושה כלום, זה מאוד מאוד, מאוד בולט בפרק. הוא דואג לעצמו, יש לו קואליציה לאדוניה בן חגית. הקואליציה כזאת כוללת בפסוק ז' את יואב, את אביתר, ויש אנשים שהוא לא מזמין. הוא לא מזמין את צדוק, פסוק ח', ואת בניה בן יהוידע, ואת נתן הנביא הוא לא מזמין, וכמובן גם את שלמה הוא לא מזמין, והוא הולך לאין רוגל כדי להמליך את עצמו. עוד מעט נדבר גם על גיאוגרפיה, אנחנו עוד לא בגיאוגרפיה.
רגע, מילה אחת.
בבקשה.
וגם פה כשאני מלמדת, אני מניסיון, כל מי שלימד את זה, מיליון שמות יש בסיפור הזה, זה כמו עם ארד אבשלום, חלקן כאלה שגם אי אפשר להגיד אותם, ויש להם בליל וסלט. ברגע שיש לי, קחנו אחר כך שני טושים, טוש אדום את הקואליציה, טוש כחול את האופוזיציה, מקיפה בעיגול את השמות של האנשים. אוקיי, נורא ברור, אני יודעת, אני עכשיו בקבוצת האדומים המורדים, בסדר? הנה הם רואים, יש פה נביא, יש פה מישהו מועמד למלכות, יש פה צבא. בוא נראה מה המקבילים שלהם בקבוצת הכחולים, האופוזיציה, ואני תוכל לתת לתלמיד גם לסמן את השמות, וזה נורא נורא חזותי, זה נורא בולט, הטובים והרעים.
ואז נמשיך את מה שסמדר אומרת, שלב הבא זה לכתוב את זה פה בצד, ובמחברות שלהם כמובן, תכתבו מי בקבוצה הזאת, מי בקבוצה הזאת. נכון, דרכים שונות יש לעשות את הפדגוגיה. עכשיו אני רוצה לעבור איתכם לכלי חדש, לצערנו לא שלנו, אבל אנחנו משתפים איתו פעולה, הוא נמצא בתוך האתר. יש לכם פה בצד, אתם רואים, שלושת הקרבים האלה, זה תפריט, תפריט של האתר, תפריט שאפשר להיכנס לכל מיני רכיבים, מפה, מאמרים, שיעורים, הפרק היומי, קונקורדנציה וכלי שנקרא מילה מנחה. אני לוחץ על הכלי מילה מנחה, ובתוך האתר שלנו נפתח אתר אחר, שאנחנו כעבור בשיתוף פעולה איתו, אתר על התורה, שיש בו כלי מצוין של מילה מנחה. אני, משום הוא נפתח באנגלית, אבל לא נורא, מה זה, למה הוא נפתח לי באנגלית? מעניין. לא נפתח? איך עוברים לעברית? מה קרה לי פה? משהו פה בהגדרה. טוב, אני בכל אופן אפתח פה ספר מלכים, קינגס. מלכים, מלכים אחד. כך מעניין לראות איך הוא קורא לזה. בסדר? מלכים אחד. אני כרגע אבטל פה משהו, עוד אני אסביר לכם מה זה הדבר הזה. והנה הפרק נפתח לפניי, פרק א', אני יכול גם להגדיל כדי שנראה יותר טוב. עכשיו, מהו היתרון המדהים בדף הזה שלפניכם? כל מילה פה היא מילה חמה, כלומר האינטרנט מזהה אותה. ברגע שאני שם עליה את העכבר, אני רואה כמה פעמים מופיעה באותו פרק שפתוח. כן, למשל, המילה דוד מופיעה 11 פעמים בפרק. המילה זקן מופיעה פעמיים, המילה בא וכן הלאה וכן הלאה. אבל כשאני אלחץ על מילה... אוקיי. כשאני אלחץ על המילה בלחיצה, כמו למשל על המילה והמלך, אז תראו מה שקורה פה. טוב, ספר מלכים. ספר מלכים אוהב מלכים, נכון? אז טבעי שיהיה בו מלך. אבל 60 פעם בפרק הזה מופיעה המילה מלך. זו מילה מנחה? אני לא חושב שזו מילה מנחה. המלך פה זו מילה שימושית, פונקציונלית לפרק הזה. אבל אני ארשה לעצמי לומר, אם אני עכשיו צריך ללמד תנ"ך, לומר בזהירות שבפרק שעוסק בשאלה מי הוא המלך ומהי מלכות ומי עומד במלכות ומממש אותה, הוא אחד מן הנושאים המרכזיים בפרק הזה. ולכן גם מילה כמו כיסא למשל, כן? תראו, כשאני שם את העכבר על זה, אני רואה שהיא מופיעה כיסא של עצם 13 פעמים. 13 פעמים מופיעה מילה כיסא בפרק הזה, כי הפרק הזה ממש עוסק בשאלה מי יושב על הכיסא אז חלק מהשדה הסמנטי, זה חלק מהשדה של המילים שהפרק הזה משחק בו. ואולי המילה, אולי המילה המשמעותית ביותר שהפרק הזה עוסק בה, אני אמחק קצת את המילים האחרות כדי לנקות את הרעש. תראו כמה זה יהיה בולט עכשיו. אני אלחץ על איזה מילה רוצים להציע? רוצים להציע על מילה ללחוץ? אני אלחץ על המילה... נכון, 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 נכון. אני לוחץ על המילה אדוני. אני לוחץ על המילה אדוני, ועכשיו תראו, כשאני קורא את הפרק, עם הסימון על המילה אדוני, כמה המילה הזאת מרכזית בפרק שלפנינו. ויאמרו לו עבדיו, יבקשו לאדוני המלך נערה בתולה, וחם לאדוני המלך, כן? ואז, ויאמר נתן אל בת שבע, אם שלמה לאמור, הלא שמעת כי מלך אדוניהו ואין חגית ואדוננו דוד לא ידע? ואתה לכי יצח נא יצר מלתי תפשך ותפש מלך שלמה, לכי ובואי אל המלך דוד ואמרת אליו, הלא אתה אדוני המלך, נשבעת אל המתיך לאמור, כי שלמה בנך ימלוך אחריי. מדוע מלך אדוניהו? ואתה אומר לו, אדוני, אתה נשבעת בהשם אלוקיך, ואתה הנה אדוניהו מלך, ואתה אדוני המלך לא ידעת. מי יישב על כיסא אדוני המלך אחריו? אדוני, אדוני. הנה הפרשנות שלי לעניין הזה, פרשנות היא פתוחה כמובן. אדוני המלך ממש את האדנות שלך כמלך של ישראל, ואתה הבטחת, אדוני, שלא אדוניהו ימלוך, אלא שלמה ימלוך. תממש את ההבטחה הזאת, תממש את השבועה הזאת שהתחייבת אליה. אני, ואדוני, אני רוצה לומר, כך מקובל, עם מילה מנחה בפרק הזה, באותו פרק שאדוניה מתנשא לאמור, והיא מופיעה פה בהחלט כמות כזאת של פעמים, אם אני שם את העכבר, 19 פעמים, המילה אדוני בפרק הזה, בהחלט הופכת אותה למילה משמעותית. הוסיפו לזה את המילה המלך, את המילה כיסא, את המילה אדנות, והנה קיבלתם את הקונפליקט שהפרק הזה עוסק בו.
אני אמחק את... אני אגיד מילה.
כן, בבקשה. שרוצה,
כמובן, זה הכי מפחדת, שמורים בשבוע כיתה ויצאו ללכות, מה אתם אומרים? בוא נבדוק, יצא 30, אז לא. כמובן שמלמדים את הפרק, ומסבירים אותו ומבינים אותו, ואז שואלים את התלמידים, לאור זה שאנחנו מבינים, אתה קחו עכשיו 5 דקות, למדנו בכיתה את הקריטריונים של מילה מנחה, יש קריטריון כמותי שצריכה להופיע מספיק פעמים בצורה מפחת, ויש קריטריון כמובן איכותי שהיא מבטאת משהו שקשור למסר המרכזי של היחידה, והם לוקחים כמה דקות והם סופרים ובודקים וכו', ואז תמיד מציע, אני חושב למשל זה להציע שסוכנת, ואז אני חושבת לסוכנת, נגיד, מה זה, מופיע פעם אחת, פעמיים, ואז מתאפים. זה לא סוכן. ואז הוא יגיד, נגיד המילה ועת. אוקיי, צודק, מופיעה 40 פעם, אבל היא לא עונה לקריטריון השני, מצוין. ואז יעלה כיסא, ומקווה בעזרת השם, אם לא נזור, כיסא, מלך, אדנות, ואדוניהו שאומר, אני האדון, או מישהו אחר האדון, ויש לו ויכוח מי האדון הראוי לשבת על כיסא המלך, ופתאום האדם המושג מילה מנחניה הרבה יותר ברור, ויש פה שדה של מילים ששואלת שאלת המלכות, ומי האדון שראוי לשבת.
אני מאוד מאוד מסכים עם סוודר, צריך גם לא להרבות יותר מדי במשחוק הזה של תראו כמה פעמים מילה מופיעה, לתת לזה את הפרופורציה, זה התפקיד שלנו כמורים, לא רק להשתמש בכלים, אלא איך להשתמש בהם נכון כפרשנים. זה לא תמיד חייב להיות דווקא דרך המשחק של מילה מנחה. לדוגמה, אנחנו יודעים שיש לנו פה שתי דמויות בפרק הזה, יש לנו את אדוניה מול שלמה, שאחד מולך, ועוד מעט תראו כמה זה יהיה נוכח בגיאוגרפיה שאנחנו הולכים להיכנס אליה, שלמה מצד אחד, אדוניה מצד שני, בואו תראו את זה בפרק. אני ארשה לעצמי עוד פעם לספור ולהגיד ששלמה מופיע בפרק 26 פעמים ואדוניה מופיע רק 15 פעמים, אז למרות שאדוניה מתנסה לאמור אני אמלוך, בסופו של דבר אנחנו יודעים שנצא מהפרק הזה כששלמה הוא מלך, זה לא אמת ספרותית, זה לא אמת מדעית, זה איזשהו כלי שאולי תלמידים דרכו יזכרו, הנה המקום של המשחוק קצת, שלמה המלך פה הולך ומשתלט לאט לאט על השלטון, וגם המספר יעזור לכם לזכור את זה, המורה ישתמש במינוחים הנכונים, ולא סתם להתחיל להפוך פה למניפולציות של סופרים מילים בכל פרק שלומדים, זה לא המטרה.
למרות שגם מפסידים משהו, כן. דיברתי השתלמות ככה למורים, והרבה מורים אמרו לי, אבל חלק מהלמידה, כשמבקשים מתלמידים לחפש בעצמה מילים מנחות, לא, אבל לפי המחשב, כשתמיד קורא את הפרק 3-4 פעמים, נכון, זה עובר לחפש בעצם, ואז הוא מציע הצעה לאור מה שהוא חיפש. המחשב הוא רק הבדיקה, האם ההצעה שלו עונה שתי פרקים. ברגע של כולם נמצא בליטים, אז צריך לעבור לתת משמעות לכלי ופחות לטכניקה. פה יש משהו שכאילו גם הטכניקה של הלחפש,
המטאפורה שאני אשתמש למה שאת אומרת, זה אותו ויכוח שהוא כבר הפך להיות ויכוח נושן. מה עושים עם המחשבון? הילדים יפסיקו לעשות חישובים בעל פה. זו שאלה? בוודאי שזו שאלה. אתגר? בוודאי שזה אתגר. צריכים להתמודד עם זה.
לא, אבל זה לא עונה על אותו.
אני חושב, אנחנו בונים עכשיו מהלך שלם של פדגוגיה מסביב לכלי הזה, בגלל שמבחינתנו הכלי הזה זה רק המנוע שמאחורי. המורה שהוא יבנה את המערך שהוא, הוא יוכל לתת, אם אנחנו מדברים רק על שיעור מתוקשב, כן? שלא שהמורה מציעים וזה, אז בעצם אפשר להחליט איך זה יהיה, האם מתגלה לתלמיד בכלל, אנחנו נותנים לא לעשות את הבדיקה, הוא מסמן את המילים ואז זה בודק, אנחנו נותנים לא לסמן את ה... לכל אחד לסמן את המילה ויש איזה לוח כללי וכל אחד רואה מה האחרים שימו לב. זאת אומרת, מבחינתנו באמת מה שיש כאן עכשיו, אבל בשביל מורה להכין את השיעור זה כלי איזה
מאוד. דרך אגב, מי שיצר את הכלי הזה הוא סוג של מתמטיקאי, הוא ראה בזה אלגוריתמים שאותם צריך לבחון. אני לחצתי תפור למעלה על הטבלה. מקודם ראינו, השתמשתי בכפתור הימני. כפתור הימני מראה רק טקסט. זה מה שעשיתי מקודם. עכשיו לחצתי על זה, אני רואה לצד הטקסט את הטבלה הזאת. שימו לב איזה ציונים כל מילה מקבלת. המילה כיסא מופיעה 13 פעמים בקטע. בספר, ובקטע הזה היא מופיעה פי 9 מההופעה שלה בפרקים האחרים של ספר מלכים, ופי 36, זה סטטיסטיקה, מהופעותה בתנ"ך בכלל, היא מקבלת לפיכך ציון, בכוונה לא פתחתי מפה, אני פחדתי, אבל זה גם מעניין, קיבלה ציון של 68 כמילה משמעותית בפרק. המילה מלך מופיעה 60 פעמים בקטע, כפול 2 מהופעותה בספר, מה שמלמד ספר מלכים, באמת המילה מופיעה הרבה. כפול 8 בתנ"ך בכלל, 67, והמילה אדון מקבלת ציון יותר נמוך וכן הלאה. עד כמה זה באמת הציונים האלו משקפים, אתם לבד תראו שלפעמים יש לזה תוקף ממשי, לפעמים זה בסוף סטטיסטיקה ש... מה? כלומר, היא מופיעה פי 9 בקטע הזה מהופעותה בספר בכלל. סטטיסטית. עכשיו, לחוקרים זה יכול להיות בעל משמעות, אתה יודע, וכשהמילה משמעותית זה סוג של מכונה מול אדם שקורא שצריך לעשות את האינטגרציה עם הדברים. אתה נוסיף עוד משהו? טוב, אנחנו גמרנו. ממשיכים בפרק הזה וחוזרים אל האתר שלנו, כשהפעם אנחנו מתעניינים במפה. עכשיו תראו, אנחנו בספר מלכים, ספר מלכים, שיפתח עליי, נפתח, מתעניינים במפות. עכשיו, למפה המקראית אפשר להגיע מכמה וכמה מקומות באתר, כמו בכל דבר באתר אנחנו מנסים שזה יהיה ניתן ממקומות שונים. תראו, בתחתית של דף הבית, זה דף הבית שלנו, יש מפה, המפה הזאת היא חיה, ואם לוחצים עליה למעבר למפה מקראית, מגיעים למפה שאנחנו מיד נראה. יש אפשרות להגיע מדף התנ"ך. פה, אם אני לוחץ על מפה, כל פרק ופרק שאני נמצא בתנ"ך, יפתח לי המפה, איזה יופי, נפתח בדיוק, גיחון ואין רוגל. עוד מעט אתם תראו כמה זה משמעותי ללימוד הפרק המסוים הזה, זו דוגמה חדשה ש... שמנו לב אליה. אנחנו, אם לוחצים על הכפתור למעבר למפה המקראית, אז אנחנו נראה על כל המסך את המפה המקראית, שזה פרויקט בפני עצמו, שאותו אני רוצה להציג לכם לרגע. טוב, אז קודם כל אני אציג את זה ככה קצת מלמעלה, שוב במגבלות הזמן, ננקה את הסינונים. רק שנייה אחת, נעשה ריפרש. טוב, ככה נראית מפת גוגל של תנ"ך. כלומר, אנחנו רואים פה את כל המזרח הקדום עם הארצות של התנ"ך, כאשר אם אני נכנס פנימה אני מתחיל לראות גם את הארצות הקטנות, אם אני נכנס עוד יותר פנימה אני מתחיל לראות ערים וכולי, כמובן שברמה כזאת שאפשר לראות אותה מקרוב כפי שנדגים עוד מעט. יש לנו אפשרות ללמוד את המפה באופן מתוחכם, כלומר בעיניים מקצועיות יותר. סנן מפה לפי תקופה. אני לא יודע אם אתם מכירים את הסימניות שלנו, שכחנו להביא לכם. נביא לכם סימניות. סימניות וגם פוסטר גדול שחילקנו למורים, מי שעוד לא קיבל ניתן לרכוש אותם. פוסטר שאנחנו היינו שמחים לשים בכיתה, לראות את כל התנ"ך פרוס לפניך, ראשית אבות מצרים עד כנען, התנחלות מלוכה ושיבת ציון. למשל, אם אני לוחץ על הכפתור שיבת ציון, איך הגעתי לסרגל? ככה. אתם רואים? זו המפה. פתוחה לכם?
לא.
עוד לא פתוחה מפה? מה? אוקיי, אם אני מוריד את הרזולוציה,
איך עושים את המעבר למפה מקראית?
רק שוק איתם שלך. אתה טוב, מצוין, שמואל יעבור. שרה, תסתכלי רגע אצלה. יש לך פלוס ומינוס שם. אוקיי, אתם רואים למעלה סנן מפה לפי תקופה? רואים סנן מפה לפי תקופה? אני תלחצו על כפתור שיבת ציון, תראו מה שקורה למפה. מה קורה למפה? רק ארצות ומקומות ששייכים לשיבת ציון, רק מקומות ששייכים לשיבת ציון יהיו פתוחים. אשור נעלמה, לצערנו ממלכת ישראל נעלמה. אם אני אכנס פנימה אני אראה את יהודה, אני לא אראה את ישראל. ישראל גלו, אין ישראל בשיבת ציון. אם אני אכנס פנימה עוד יותר, הנה מפת מה? בסדר? הנה מפת ההתיישבות של שיבת ציון. לא נראה פה יישובים מתקופת האבות, תקופת ההתנחלות, תקופת המלוכה. הכל מתאים את עצמו לפי מה שפתחתי. ובגליל אין שום דבר בשיבת ציון. עם העכבר, עם היד ככה, לחיצה, ימינה שמאלה, כשאני לוחץ על העכבר. בסדר? טוב, היום אנחנו רוצים, תראו, תקשיבו, אני יודע שזה קצת מתסכל, לא לכל אחד מצליח כל דבר, עוד מעט נעשה איזושהי סדנה עם איזושהי פעילות, עם מפה ופרשנות, ואז כולנו נעבור ביניכם ונעזור לכם לבצע את הפעילות. אז תחכו בסבלנות, מי שכרגע קצת יותר קשה לו, נעשה את זה עוד רגע, בסדר? טוב, תזכרו, אנחנו במלכים א' פרק א', זה הפרק שלנו היום. למטה, סנן מפה לפי פרק. לא, לא, לא צריך. אני מנקה עכשיו, אני רואה את כל המפה, אבל אני רוצה עכשיו מפה לפי פרק בתנ"ך. אני פותח את ספר מלכים. ספר מלכים. פרק. עכשיו, יש לי מפה של כל ספר מלכים, אבל אני לא רוצה את כל ספר מלכים, אני מסתפק בפרק א'. הנה מפה של פרק א'. רק מה שמופיע בתנ"ך, זה מפת תנ"ך. מה שמופיע בתנ"ך, בסדר? הצג טקסט תנ"כי, יש לי פה את הפרק, והנה לטייל עם התנ"ך, אנחנו עכשיו נעשה לטייל עם התנ"ך על המסך. אני רואה את גיחון ואין רוגל. אין לי מושג איפה זה. אבל יש לי פה כפתור מפה עכשווית. רואים אותו? פה למטה. מפה עכשווית. מפה עכשווית שמה לי בכל מקום שאני בוחר במפה, איפה זה נמצא היום. לוחץ על מפה עכשווית, והנה קיבלתי את העיר העתיקה היום, עם שכבה מקראית מעליה. נראה קצת המון חומר, זה נכון, אבל כשנכנסים פנימה, זה הופך להיות מאוד מאוד מעשי להבין. אנחנו רואים פה את הר הבית, העיר העתיקה, חומת העיר העתיקה הטורקית של סולימן המפואר, ואת הגיחון שנמצא מחוץ לחומה. אני נכנס פנימה, אני רואה את מעלות עיר דוד. זוהי עיר דוד. והגיחון, אני אפילו יכול לראות את נקבת השילוח. בואו רגע, תהיו רגע אחד קצת בשקט, אני עוד אתן לכם להתנסות בעצמכם את הכל, בסדר? כדי שאני אצליח להעביר את השיעור, זה שיעור עכשיו, אז חכו רגע עם ה... זה רעש של התלהבות, אז אני בהחלט צריך לסמוח. אבל אני רוצה לעבור אל הסדנה, אז תנו לי רק עוד רגע אחד להשלים את המהלך, וגם לנסות להסביר לכם כמה שאפשר. אני רואה פה גם את נקבת השילוח, דרך אגב, גם את הנקבה הקדומה, כי גוגל הביא לי תעלת השילוח, זה תעלת השילוח הקדומה. מי שמכיר את ירושלים טוב יודע בדיוק למה אני מתכוון. וגם את הנקבה הזאת של חזקיהו המפותלת, הנה אתם רואים אותה, לא חשוב לנו כרגע. זה לא חשוב, אבל אני מאיר על זה. ואני רואה את הגיחון מצד אחד, ואת עין רוגל מצד שני. רגע, כדאי לסלק מדי פעם את המפה העכשווית ולחזור למפה המקראית, אחרי שהבנתי. תראו, בפרק שלנו אנחנו מבינים שאדוניה בן חגית הולך להמליך את עצמו, איפה הוא עושה את זה? פסוק ט', ויסבח אדוניהו צאן ובקר ומרי עם אבן הזוחלת אשר אצל עין רוגל, ויקרא את כל אחיו בני המלך ולכל אנשי יהודה עבדי המלך. אדוניה הולך לפה, בסדר? דוד לא יודע כלום. איך דוד לא יודע? ולמה אדוניה הולך לעין רוגל דווקא? למה בכלל הוא הולך לעין? למעיין? כנראה מקובל, אנחנו יודעים את זה דרך אגב רק מהפרק הזה, שמלכים משכו את עצמם במעיין. שפע, מים, מהאדמה, שפע אלוקי. אדוניה הולך כדי שימליך אותו בעין רוגל, לפה. איפה ארמון דוד נמצא? נחזור רגע למפה העכשווית. ארמון דוד נמצא גן לאומי עיר דוד, פה החפירות של עיר דוד, כאן מצאו את מה שחושבים שהיה האקרופוליס, העיר העליונה, שטח ג'י, כאן האזור של הארמון. עין רוגל נמצא קצת רחוק ממנו. עוד מעט נראה, זה הקצה, נכון. זוהי עיר דוד, כל זה עיר דוד, עוד מעט נראה אותה יותר טוב. עין רוגל זה ממש הקצה שלה, כלומר אדוניה רוצה להמליך את עצמו בירושלים, אבל הוא הולך במחתרת אל המקום הכי רחוק שיכול להיות לכאן. עוד מעט נראה את המרחקים גם, נבין את המרחקים עוד רגע. טוב, בינתיים נתן ובת שבע מגיעים אל דוד כדי לשכנע אותו, זה פרק עם המון דרמה, עם המון מתח. משכנעים אותו, אני אומר שכשאני קורא את הפרק הזה כאילו יש פה מצלמות. יש את המצלמה שמלווה את ההמלכה של אדוניה בעין רוגל למטה. ועכשיו מתרחש משהו במקביל, זה נדיר מאוד במקרא, שיש שתי סצנות במקביל, בשני מקומות, עוברים ממצלמה למצלמה. ועכשיו אנחנו עוברים לבית של דוד, לארמון של דוד, ונתן נותן נצא לבת שבע, בואי אליו ותשכנעי אותו, ואז דוד אומר, אכן, וכולי, הנה אנחנו מגיעים לפסוק כפתת, כאשר נשבעתי לך בהשם, אכן כך יהיה, קראו לי לצדוק הכהן, פסוק למד ב', ויאמר המלך דוד, קראו לי לצדוק הכהן, ונתן הנביא לבניה בן יהודה, ויבואו לפני המלך, ויאמר להם, קחו עמכם את עבדי אדוניכם, והרכבתם את שלמה בני על הפרדה אשר לי, והורדתם אותו אל הגיחון. תלמידים, מדבר על תלמידים עכשיו, שימו לב איפה הגיחון, פה ארמון דוד, תרדו לגיחון כדי להמליך אותו, בסדר? ואמרתם, יחי המלך שלמה. כשהייתי מדריך פעם בעיר דוד לפני המון המון שנים, היינו מביאים קבוצות, עומדים פה למעלה, יש פה מרפסת כזאת, ואומרים, צועקים, יחי המלך שלמה. למה לצעוק? כי תראו מה שכתוב בהמשך. ויען בני וכולי, כך הם עושים. אני מדלג, ויקח צדוק הכהן, והם קוראים, ויאמרו כל העם, יחי המלך שלמה. ויעלו כל העם אחריו, העם מחללים וחללים ושמחים שמחה גדולה, ותיבקע הארץ בקולם. היה חתיכת רעש מהצעקות האלה. וישמע אדוניהו וכל הקרואים אשר איתו, והם קילו לאכול, וישמע יואב את כל השופר, ויאמר, מדוע כל הקריה ומה? עודנו מדבר, והנה יונתן ונביתר הכהן בא. ויאמר אדוניהו בו, כי איש חיל אתה וטוב תבשר. מצוין, איזה בשורות טובות, בטח כולם בארמון כבר שמעו ושמחים שאני המלך החדש. היה לי נתן ויאמר לאדוניהו, ועל אדוננו המלך דוד המליך את שלמה. וישלח איתו המלך את צדוק הכהן ואת נתן הנביא ובני בן יהוידע והקריטי והפליטי ויקים אותו על פרדת המלך וימשכו אותו צדוק הכהן ונתן הנביא למלך בגיחון ויעלו משם שמחים ותאום הקריה הוא הכל אשר שמעתם וגם ישב שלמה על כיסא המלוכה וגם באו עבדי המלך לברך את אדוננו המלך דוד וכולי וכולי ואדוניהו ירא עכשיו תראו אני לא מן המורים שחושבים שאי אפשר ללמד תנ"ך בלי לדעת גיאוגרפיה גם בפרקים גיאוגרפיים, לא בטוח שתמיד צריך ללמד גיאוגרפיה. תמיד צריך לשקול דבר כנגד דבר, למורה יש הרבה מאוד דברים ללמד. אבל יש פרקים שהגיאוגרפיה, הבנת המקומות, הבנת ההתרחשות, תורמת תרומה דרמטית מאוד להבנת הפרק. עכשיו, אם רוצים ללמוד פרק גיאוגרפי, בוא נעשה את זה בשטח. נלך לעיר דוד, נפתח תנ"ך, ונתחיל. אבל יש בכל אופן, פה זה המעיין, פה זה אין רוגל, מה נרוץ עם התלמידים? אולי. חם. התלמידים יתפסו, יראו. תלכו לטייל. אישור ביטחוני. תלכו לטייל, תלכו לטייל. אבל, או לפני שאתם הולכים לטייל, או אחרי שאתם הולכים לטייל, תעשו את הדבר הבא. תראו להם איפה נמצא המעיין הגיחון, ואיפה נמצא המעיין אין רוגל, ואיפה נמצא ארמון המלך. וכאן אנחנו יכולים להראות להם את זה גם בלוויין. יש פה כפתור למעלה לוויין, אתם רואים לוויין? תמונת לוויין כזאת שאני יכול להיכנס אליה, הנה נסגור רגע את התנ"ך, כדי שהמפה תהיה במלוא עוזה, ואתם מכירים את האיש הקטן הזה? האיש הקטן של גוגל? האיש הקטן של גוגל הוא איש שהולך למקומות שגוגל צילמו, גוגל מצלמים את כל העולם, כל הזמן, 360 מעלות. אז אם אני לוקח את האיש הקטן של גוגל ושם אותו נגיד על הנקודה הזאת הרייני בעיר דוד 360 מעלות כפר השילוח יחי המלך שלמה הייתי צועק פה על המרפסת שומעים את זה דרך המסך? לא יודע והנה עיר דוד ואני יכול ככה לראות הנה הקצה של חומת הר הבית היום הנוכחית הר הזיתים וכולי ואני יכול גם לעבור לנקודות האחרות שגוגל צילמו, וכמעט בכל מקום לראות.
יש כבישים ונקודות.
יש כבישים, כל הסימן הכחול הזה, כל הסימנים הכחולים האלה, הם סימנים שגוגל צילמו שם. בואו ניקח עוד דוגמה אחת, נלך הפעם לכביש.
איך מגיעים מהתמונה למקום המקראי?
איך חוזרים? בחץ השחור פה, יש לך פה חץ? מחזיר אותך בחזרה לפה. הנה אנחנו בקדרון, יכולים לטייל, ללכת על הכביש, לנסוע שם וירטואלית, ולעבור ממקום למקום וכו'. דרך אגב, זה המקום שהייתי אומר לתלמידים, תלמידים, טיילו נא בעיר דוד, תסתובבו בעיר דוד, תעברו ממקום למקום, תכירו אותה, כמובן בהתאם לזמן, כדאי גם לעבור ביניהם וכו'. ועכשיו אני עובר לדבר הבא. עכשיו תראו, אנחנו מדברים פה על איזשהו חזון. חזון של לאן אנחנו חושבים שאפשר ללכת עם הלימוד הדיגיטלי. לצערנו באתר שלנו עדיין אין תלת מימד. אין תלת מימד, אבל בלחיצה על כל מקום פה על המפה, למשל, גן לאומי עיר דוד, תלחצו על הכפתור של גן לאומי עיר דוד, ייפתח לכם לשונית שאומרת גן לאומי עיר דוד, מעלות עיר דוד עם נון צדיק, הצג במפת גוגל. אם אני אלחץ על זה, ואני לחצתי, המפה של התנ"ך תישאר פתוחה, ואני אעבור עכשיו לאותו מקום במפה של גוגל. והנה, עשיתי את זה כבר קודם, עכשיו אני באותו מקום במפה של גוגל. עכשיו, אני רוצה לשאול אותו שאלה, את גוגל. גוגל, תגיד לי, מה המרחק מעין רוגל לגיחון? ברגל, לא באוטו, לא באופניים, ברגל. אז כאן צריך המורה לעשות שיעורי בית, איפה אין רוגל היום, ואני יודע שאין רוגל היום נקראת ביר איוב, כך קוראים לאין רוגל היום, זה המקום שמזהים בו את אין רוגל, הולכים דעת מקרא, הנה, אמרת היום, אנחנו לא פתורים ללמוד, צריך לדעת החומר. עשיתי חיפוש, כמה זמן זה מביר איוב, עד מעיין הגיחון ברגל, 700 מטר, ריצה, הליכה, ואני עכשיו סוגר את זה.
יכול שנייה רגע לעצור?
כן, בבקשה.
רק כדי שבדקנו את זה, בגלל שבפרק כתוב, רק מזכירה לכם שפה זה החבורה של שלמה ופה החבורה של אדוניה, זה המסלול שהאיש רץ להגיד שבעצם מולך שלמה, וראינו בפרק שהם שומעים את הקולות. עכשיו, בדיוק אמרתי רב שוק, אני זוכרת את עצמי מלמדת, עושה על הלוח, אין רוגל, זה, את שני המקומות, הוא הלך, הרי מה זה משנה אם הוא הלך ככה, ככה, אתה לא מבין, הרי זה שני המקומות, הוא הלך, הם שמעו אותם, הבנו, פה הקואליציה, פה האופוזיציה. ואתמול, רק שלשום, כשישב במוצא שלי לבנות, אמרו, וואי, איזה יופי, ממש רואים את המסלול שהוא עשה, 700 מטר, אפשר לשמוע את כל העיר בוקה, תתתה בתום, תפגיח, אני לא יכולה ללמד על הלוח, פה זה, מה זה משנה איפה זה, העיקר שהם רצים פה לשם. עכשיו, אני אומרת, אבשלום, פרקים שהגיאוגרפיה היא נורא נורא משמעותית, מי בא למי להגיד.
ועכשיו, באדיבות של גוגל, אני ממש רוצה לסיים במקום שהוא בעיניי גם מלמד, אבל גם חוויה. החוויה הזאת של לחוש את ארץ התנך באופן מוחשי, לצערי עדיין לא קיימת אצלנו, אלא רק בגוגל. אני מדבר על חוויה תלת מימד. אצבע אחת, נזכר פשוט, כשלמדתי בישיבה תיכונית, אז הרב מחנך היה אומר, אצבע אחת בגמרא ואצבע אחת ברש"י. ככה היה אומר לנו הרב. אז אני פתאום אמרתי אצבע אחת, פתאום הקול שלו נכנס לי לתוך הראש. אצבע אחת, תלחצו על קונטרול, להבדיל אלף אלפי הבדלות מרש"י. אצבע אחת על קונטרול, אצבע אחת על העכבר. בסדר? אם אתם בגוגל, אם לא, עוד מעט נדגים לכם איך עושים את זה. אצבע אחת על קונטרול ואצבע אחת על העכבר.
שמאלי או ימני?
לא, על הכפתור השמאלי, בעכבר. בסדר? ותוך כדי זה להתחיל להזיז את המפה. תראו מה שקורה למפה. המפה הופכת לתלת מימד, ואני מסובב אותה ואני רואה כמעוף הציפור, כמו בהליקופטר, את ירושלים, את עיר דוד, יכול להיכנס ולראות את המעיין הגיחון, את ארמון דוד, פה ארמון דוד, זה שטח ג'י, ואת הדרך שעשה יונתן בן אביתר כדי להגיע לביר איוב, כדי לראות את המקום. ימי עיון התנ"ך השנה מוקדשים לכבודה של ירושלים. 50 שנה לאיחוד העיר, זו הדרך שגם בחרנו לציין את כבודה של ירושלים ואת יופייה בשיעור הזה שלפנינו. אנחנו את השיעור גמרנו, יש לנו רבע שעה כדי לתרגל איתכם.
גמרה נוספת?
אז מה שאני מבקש מכם זה לכולכם לפתוח בבקשה את ספר בראשית.
אני לא רוצה לעזוב את ירושלים,
זה... לא רוצים, קשה עליכם פרדתה של ירושלים, כן.
אתה לא תראה להם את הדרכים.
טוב,
שבועות... או השכבות של השכבות.
אוקיי, אז מילה אחת אני אגיד על זה, אתה בהחלט צודק.
זה גדול.
בוא נראה את זה גם, בסדר, שמואל צודק. עוד כלי אחד חשוב, על המפה אם אנחנו כבר פתוחים, אני שוב מקטין אותה, מנקה את מה שעשיתי מקודם, ופה. כשזה בחרתי, כשאני בוחר פרק, אז הוא צובע אותו. פרק, נגיד, ספר ראשית. אתם רואים שנפתח פה נקה? אם אני לא רוצה את הספר, אלא אני רוצה מפה כללית, אז לוחץ על הפח הזה, הוא מנקה ומחזיר את המצב לקדמותו. בסדר? עכשיו תראו, אנחנו נפתח לרגע את תקופת ההתנחלות. תלחצו על הכפתור. התנחלות כוללת יהושע, זה הסימניות. אנחנו זה הפוסטר שאנחנו מציעים לכם לקנות בכיתה אם אתם רוצים, בסדר? משהו שמלווה את הכי כיפה ימינה מהברקוב. זה פוסטר שמלווה את כל תקופת התנ"ך. תקופת ההתנחלות היא תקופה שמתחילה מספר יהושע, שופטים, שמואל, מלכים, זה כבר תקופה חדשה, תקופת המלוכה. יש פה סיפור על הרצף, רצף היסטורי. אוקיי, יש לנו גם כאלה קטנים לשים בתוך התנכים. אנחנו בעצם רוצים דרך זה. יש מישהו שנרשם כמורה ולא קיבל את זה? אז אפשר לרכוש את זה, מי שלא כמורה יכול לרכוש את זה, ב-30 שקלים. המטרה שלנו היא להטמיע לאט לאט אצל תלמידים חשיבה שיש חשיבות גדולה כשאתה לומד תנ"ך לראות איפה אתה נמצא על הרצף הסיפורי. יש מבראשית ועד עזרא ונחמיה רצף של כ-3,000 ומשהו שנים שכדאי מאוד לדעת איזה אירועים היה בכל תקופה, מי הם דמויות המפתח, וכמובן כל ספר, ויש ספרים שזה מאוד מאוד משמעותי, אתה לא יכול להבין אותם, בתרי עשר ואחרים, שאתה רוצה לדעת באיזה תקופה הם היו. אז אנחנו בתקופת ההתנחלות. לחצתי על הכפתור התנחלות, ולבקשתו הצדקת של שמואל, אתם רואים פה, יש פה כפתור כזה שתמונה של שכבות. זה כפתור של שכבות. אם אני לוחץ על זה, וזה בינתיים, בתחילת הדרך מבחינתנו, אם אני לוחץ על זה, נפתחו לי שכבות שהכנו מראש. אחת השכבות זה נחלות עם שמות. אני לוחץ עליה, והנה אני רואה שכבה של התנחלות השבטים בארץ, על גבי מפה, אני נלחק את הלוויין כדי שתראו את זה יותר טוב. מפה. בסדר? הנה מפת ההתנחלות, ואני אחזור רק למפה המקראית לרגע. זו מפת ההתנחלות של השבטים, עם הנחלות שלהם. עכשיו, מה היא שונה מכל ספר שיש בו מפת התנחלות? שהיא מפה חיה. היא מפה שאפשר להיכנס, אני לוחץ על כפתור מפה עכשווית, ואני יודע בנחלת דן למצוא את המקומות של נחלת דן, איפה גבול הנחלה, אשתאול וצורה, גם איך קוראים להם היום, כן? יש יישוב מושב שנקרא אשתאול, ואולם שמחות שנמצא בצורה, ועוד ועוד ועוד. כלומר, מפה שהיא חיה, ויש לנו עוד כמה שכבות על גבולות הארץ, ותעקבו אחרינו כדי לראות את השם. לא, אנחנו שואפים שתלמידים ייצרו שכבות, שמורים ייצרו שכבות, מסעות אברהם, מלחמות יהושע, נחלות השבטים, ועוד, ועוד דרכים, נחלים, הרים.
מאיפה יש על אברהם אבינו לדוגמה, מאיפה יצא אבא שלו, איך הוא הגיע לארץ, איך הוא ילד מהארץ, הכל יש לכם לדוגמה על אברהם.
זו ההזדמנות להזכיר את יוני ארבן שיושב מאחורה, האיש על המפות. שיש את חרן, אז אנחנו צריכים, הוא אומר שחרן יוצא. יוני ארבן הוא הממונה, הממונה באהבה על המפות ועל השכבות. טוב, רוצים קצת להתנסות בעשר דקות שנותרו לנו? שמואל, בבקשה.
גם שמתוך הטקסט אתה מגיע למפה, אתה לא יודע איפה זה במפה, אתה יכול לקרוא בטקסט, יש לך מילים מסומנות. אתה נוגע במילה ומביא אותך במפה על איזה מקום מדובר.
כן. שמואל, הרצון שלך להראות להם כמה שיותר הוא טוב, אבל יש לנו עוד הרבה דברים שלא הראינו. מאמרים, שיעורים, חיפוש ועוד ועוד. טוב, הדוגמה האחרונה שלנו היא כזאת. תפתחו בבקשה מפה ספר בראשית, פרק י"ג. ספר בראשית, פרק י"ג. למה לא פותח לי? רגע. נסגור את האחרים בינתיים. בראשית י"ג. בסדר? אנחנו בוחרים בדוגמה די ידועה, ואנחנו רוצים שתתנסו בה בעצמכם. פרק י"ג בבראשית. פסוק ז' ויריב בין רואה מקנה אברהם ובין רואה מקנה לוט. פסוק י' ויישא לוט את עיניו וירא את כל כיכר הירדן כי כולם אשקה לפני שחת השם את סדום ואת עמורה. ויבחר לו לוט את כל כיכר הירדן ויישא לוט מקדם. זו המילה שאני רוצה להתייחס אליה. ויישא לוט מקדם ויפרדו איש מעל אחיו. אני רוצה שתעשו איזושהי עבודת חקר שכוללת לפתוח מפה ופרשנות, כי יש פה בעיה די ידועה, אבל בואו תראו כמה משמעותי לראות את הבעיה הזאת במפה, לראות את הבעיה הזאת במפה ולפתוח את הפרשנים. אני רוצה שתפתחו את רש"י, אבן עזרא ושד"ל, בסדר? תפתחו את רש"י, אבן עזרא ושד"ל באמצעות הכלים שיש פה, ותפתחו את המפה. בואו נעבור ביניכם, 10 דקות יש לנו כדי שתתנסו בעניין הזה, כל אחד בדרכו. בינתיים, כל מי שלא קיבל סימניה. אנגלית זה יותר, זה אנגלית. רגע, סליחה, זה אנגלית, אני אתן לך לראות.
אין
דושים.
אנחנו בעולם וירטואלי.
מה קורה?
זה ראשית י' ג'
י' ג'
על הפסוק
של מקדם.
זה פסוק י' א'.
רש"י, אבן עזרא ושד"ל. מה היה הבעיה ומהו פתרונה?
מה המסלול שלי? מה הצפון הדרום? תסתכלי, זה כתוב למעלה, ומה הרגע? כי כתוב בפרק ת', כי כתוב בפרק ת', אתה לא כולה רוצה לך, לא רע? רגע, אז מקודם כל, כשהוא הולך ממצר לצפון, מדרום לצפון, זאת אומרת, למרות שזה בדרום, אבל הוא מגיע לשם כבר מצרים. לכן קדם, זה שאני מביא אותה, בים ולמה מלמטה למטה. זאת אומרת, זה... נכון. תקרא את זה, אני משדל, תודה, תודה רבה. שדל.
תודה. קיבלתם, אוקיי.
תודה, אני חוצה על זה. לא נגמר, זה יש לנו עוד 3 דקות. כן, אני אסוף רק את הדבר האחרון, ולקרוב בקצרה, בלי לקרוא בנים. תגיד
מה
הבעיה, שאלה לא תקצור.
רש"י,
אני פתח שדל,
זה
יום, בקרוב 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 בקרוב
בקרוב בקרוב בקרוב בקרוב
אבל אנחנו נגיע לזה.
זה ככה, אני חושבת את כל הדמרים שמתארים לכם באמריקה, כעשרה אנשים, חמישה אנשים, ומבינים שאין דרך אחרת לבנות הקריירה.
אני שמח שאת מאמינה כמוני ב... לפוטנציאל שלנו.
איזה בעיה, אז אני תת עוד 5
לא, כי תלחצי על זה עוד פעם כדי לבטל את זה. תלחצי עוד פעם כדי לבטל. יפה, עכשיו תלחצי רק כדי לדלש כדי להדזיש. יפה, לא עוד פעם, הוא עדיין בלחץ. את רוצה את יודעת.
טוב, בימי העיון מקפידים לגמור בזמן, אני בטוח שלא הספקתי לראות את הכל. הבעיה היא מאוד פשוטה, מה הבעיה? מה זה ויישא לוט מקדם? הרי הוא נמצא בין בית אל, שימו לב, המפה פתוחה ליד הפסוקים בדף התנ"ך. הוא נמצא בין בית אל ובין העי, כך כתוב לפניכם בפסוקים. ומשקיף הכיכר הירדן וסדום. אז הוא לא יכול לנסוע מקדם כשהוא נוסע לקדם אולי. קדם זה מזרח בתנ"ך. עכשיו, כל הפרשנים הרגישו שיש פה משהו. חלקם הכירו את המפה יותר, חלקם פחות. למרבה ההפתעה והתדמה, רש"י, בן עזרא, ספורנו, חשבו שהוא נסע מפה מערבה וסדום נמצאת פה. זה קשה להבין. קשה להבין איך זה יכול להיות שהם לא ראו את ים המלח. עכשיו, אבן עזרא הכיר את המפה, אבל לא יודע איך להגיד את זה, זה באמת קשה. עכשיו, שד"ל גם יודע את התשובה, כבר הגיעו מפות, שד"ל, רבי שמואל דוד, לוצאתו מחכמי ישראל, תחילת המאה ה-20, הכירו מפות, הכיר, לא יודע, כנראה לא היה בארץ, אבל ודאי הכיר את הארץ היטב, והוא גם מכיר את הבעיה, ובזה נסיים, וגם נותן את הפתרון, שאפשר כמובן להתווכח, לא, זה לא פה, איפה אנחנו רואים? פסוק?
שד"א.
שד"א, אני רוצה לראות עכשיו רק את שד"א. אומר שדר הפסוק י' א', כך, מילת אל נשמטת במקומות הרבה, וכן כאן שיעורו בישא לוט, אל מקדם, למקדם ולא מקדם. ומצאנו אל מאחריו מן, אל מחוץ למחנה תשל חום, ויצא אל מנגב למעלה הקרבים, כלומר יש פה למה, ובסדר להשתמש במילה אל עולה כשיש מן, כי מן זה בדרך כלל המקום שאתה יוצא ממנו, והכוונה נסע אל המקום אשר הוא מקדם לארץ כנען, כסדום למזרח ארץ כנען, ויש לתמוע רבינו אברהם בן עזרא גדול החוקרים, חוקר גדול, שכתב כסדום מערב בית אל. יש פה גם שאלות חינוכיות, מה אנחנו רוצים שתלמידים, אנחנו רוצים שתלמידים יעמדו בקונפליקט הזה שחוקר לא ידע, פרשן לא ידע, אבל זה נשאיר כבר לשיעורים אחרים. תודה רבה לכם על ההשתתפות.
תודה רבה.
תודה רבה. תודה רבה.